אז הכנתי שיעור בעזרת השם מתוך דבריו, מתוך מאמרו של הרב צבי יהודה קוק, רבינו ראש הישיבה, ישיבת מרכז הרב. המאמר נקרא "וממנה יבשע". עכשיו, מדוע בחרתי במאמר הזה? היה לי זמן קצר להחליט מה אני אלמד איתכם, כי כשזה לא סדרת שיעורים, אז תמיד זו שאלה מאוד ככה לא קלה להחליט מה לבחור למשהו חד פעמי. אבל בדרך כלל הרצון הוא, והדעת נוטה, ללמוד משהו שהוא שייך לאקטואליה של ימינו. כלומר, משהו שממנו תהיה השלכה מעשית לדברים שאנחנו חווים, שמתרחשים בארץ ישראל בעת הזאת. הרב צבי יהודה זצ"ל מלווה את תהליך הגאולה, נמצא איתנו בזמן הרב קוק ואחרי הרב קוק עד שנת תשמ"ב, והדברים שהוא כותב בשנת תשו"ו, שזה בין השואה, סיום מלחמת העולם השנייה, לבין קום המדינה, בין תש"ה לתש"ח, הדברים האלה מאוד מאוד קשורים למצב של ימינו. כמובן, עם ההבדלים, אז היינו במדינה שבדרך, היום יש ברוך השם מדינה, אז היינו עם שרידי חרב, היום אנחנו עם הרבה יותר חזק, אבל השנאה של אומות העולם, ההתמודדות איתם, הקשיים של כל מיני שליטי אומות, אז היה יותר בריטים, עכשיו זה אמריקאים, יחד עם האירופאים, והשאלה איך להתמודד, איך לפתור את השאלות שעומדות על הפרק, כאשר יש שאלה בוערת, חלילה להסכים למדינה, או בעזרת השם לא להסכים למדינה, להקפיא התיישבות, או לא להקפיא התיישבות, להתייחס למאחזים בארץ ישראל כחלילה בלתי חוקיים, או לראות את אחיזתנו בארץ כחוקית. אפשר לקבל תשובות לשאלות האלה מתוך אותו מאמר ואותם דברים שהיו אז ושהתבססו על דברים קודמים שהוא ראה אצל אבא שלו. כלומר, הרב צבי יהודה הוא תלמיד למרן הרב זצ"ל, לאביו, והוא מעביר לנו, כמו במקל שליחים, את ההנחיה איך להתמודד. רק כאיזו נקודה אחת אקטואלית, לפעמים כשנוסעים באוטו, יוצא לשמוע במשך שעה ארוכה מהדורות חדשות ופרשנויות, ככה בבית אדם שומע את תחילת הכותרות וסוגר, אבל באוטו, גם כדי לא לרדם בדרך, שומעים יותר. ושמעתי שר אחד, שאני יודע שהוא אדם ישר, אדם באופיו, אדם הגון, אבל בצד הלאומי הוא מאוד חלש, שר בממשלת ישראל דאידנה של עכשיו, לא אזכיר את שמו כדי שלא יקשל באבק לשון הרע, אולי בלשון הרע ממש, והוא מאוד מאוד התפתל סביב השאלה ומאוד מאוד חיפש את התשובה איך זה שממשלת ישראל בעד גידול טבעי ביישובים, כלומר להקים בתים לבני המקום שגדלים, בשעה שבאותה מפה ארורה, מפת הדרכים, לא המפה האלוקית שיש לנו בספר התנ״ך, אלא איזה כתב שכותב נשיא אמריקאי זה והקודם, הוסכם שלא יהיה שום בנייה בהתיישבות. ממשלת ישראל הסכימה. אז הוא אומר, כאילו שהם אלה שיקבעו לנו, כאילו שבאמת אנחנו מחויבים למה שנאמר בניגוד לתורת ישראל, בניגוד למצוות יישוב הארץ, בניגוד לשכל הישר שכל אומה קובעת עצמה בארצה, ואז הוא מסביר שבאותו הסכם נאמר כך, אני אפילו לא זוכר מה הוא הסביר, זה היה כל כך לא לעניין, והוא כאילו מזמין, אנחנו מתחננים, מפצירים בהם, שיבינו שיש כאן איזה פתח ליישוב שכבר היה קיים, שלא על זה הסכמנו, והדברים כל כך כאבו לאוזן לשמוע את זה, לא בגלל השאלה אם תהיה בנייה או לא תהיה בנייה, כי בעזרת השם תהיה בנייה על אפם ועל חמתם של אויבי ישראל בחוץ, אלא הכאב הוא על גאוותם של ישראל שנטלה מהם, כדברי הגמרא במסכת חגיגה, שעל זה הקדוש ברוך הוא דומע. דמו תדמה עיני, מופיע פסוק, על מפני גיבה. מה זה מפני גיבה? אומרת הגמרא במסכת חגיגה, דפי מפני גאוותם של ישראל שנטלה מהם וניתנה לאומות העולם. כלומר, אם שר שאמור להגיד, לנו יש את המפת דרכים שלנו, שהיא התורה, ארץ ישראל היא שלנו, וכפי שאנחנו לא קובעים מה יהיה בניו יורק, אתם לא תקבעו מה יהיה ביהודה ושומרון, במקום זה אומרים מה שאומרים בתקשורת ואחרי זה בפגישות איתן, אז זה נטלה גאווה מאיתנו וניתנה לאומות. מוסיף בעל אם הבנים שמחה, רבי יששכר שלמה טרכטל, שלא רק נטלה בפועל, אלא נטלה בתודעה, שאנשים כבר לא מרגישים את הכאב. כלומר, נקלה גאוותן, הכוונה היא שהם כבר לא מרגישים את הפציעה, כמו שאתה דוקר, גוף מת, הוא לא מרגיש, אז ככה נקלה גאווה, הכוונה לא מרגישים את גאון יעקב, את גאון ישראל, ואיך צריך לדבר ולסקוף קומה ולהתחבר לארץ, ולהיות בטוחים בעצמנו, וברכת השם תופיע על אנשים שיצגו את עם ישראל בגאון, כמו שנראה במאמר עכשיו, בהקשר לכותל המערבי. ולכן, מכל הנושאים שעלו בדעתי בשעתיים האחרונות שדיבר איתי הרב אורי, החלטתי שאני אמד לכם את המאמר הזה כדי שנחזיר אנחנו את גאוותם של ישראל. יושבים כאן כמה עשרות חברים כן ירבו, ואולי גם צופים בנו מאות ואולי אלפים, אז שישמעו כולם מהו הקשר האמיתי של עם ישראל לארצו והבעלות שלו על ארצו, ואיך צריך לדבר בינינו לבין עצמנו, מתוך כך באוזני העולם כולו. המאמר הזה של הרב ציודה נקרא ממנה יבשע, והוא לקוח, הצמד המילים הללו לקוחות מתוך דברי ירמיהו הנביא, דבר השם שבפי ירמיהו הנביא, כאשר ישראל נמצאים בגלות בבבל, בימים עצובים, ימים חשוכים, ועוברים זעזועים על מלכות בבל, והיא עומדת ליפול למדי ופרס להעביר שלטון אליהם, וירמיהו מנבא גם על הנפילה של בבל, לפי המפרשים אני אומר, כי מפשט הפסוקים לא הכי ברור, אבל קשה לדעת, גם על הנפילה של בבל, על מות בלשצר, וגם על הנפילה של גוג ומגוג על הרי ישראל. ואם פעם אמרנו, מה זה גוג ומגוג? הרי יש אחד טוב ואחד רע, יש רוסיה וכל רעים, אבל יש אמריקה שטובים, היום כבר יותר קל לנו להבין את גוג ומגוג, שיפלו בעזרת השם על הרי ישראל. אז אומר ככה הנביא, אני קורא קצת לפני המאמר שצילמנו לפניכם, כי זה הקדמה לפסוק הזה. הפסוק הוא פסוק ז' בפרק ל', אני קורא מפסוק א'. הדבר אשר היה אל ירמיהו מאת השם לאמור. אני לא יודע אם לקרוא שם השם המפורש שלו, כי אני מדי פעם קוטע באמצע הפסוק, אז לכן אני לא אומר י' כו' כ', אלא אומר השם. כה אמר השם אלוקי ישראל לאמור, כתוב לך את כל הדברים אשר דיברתי לך אל ספר. הדברים האלה טובים לשעתם וטובים לדורות, הרי נבואה שהוא צריכה לשעתה לא נכתבה, נבואה שהוא צריכה לשעתה ולדורות היא נבחרה, היא סוננה מבין אלפי הנבואות שנאמרו לישראל בימי בית ראשון וגם בתחילת בית שני. כי הנה ימים באים נאום השם ושבתי את שבות, דרך אגב שבות בגימטריה זה תשח, יש איזה רמז נאה, ושבתי את שבות עמי ישראל ויהודה, אמר השם, והשיבותים אל הארץ אשר נתתי לאבותם וירשוה. לא מוזכר כאן איזו התחשבות במפה החיצונית, אלא רק במפת הדרכים האלוקית שלנו. ישיב אותנו לארץ שנתן לאבותינו, ואחרי שכבר נתיישב כאן, אז תבוא מלחמת הכיבוש. כי אם בימי עזרא ונחמיה, אם בימי יהושע בן נון היה קודם כיבוש ואחרי זה יישוב, הרי שבשיבת ציון של אחרי 70 שנה היה קודם יישוב ואחרי זה כיבוש, נגיד בימי החשמונאים, וודאי וודאי בציונות של ימינו, בשיבת ציון של ימינו, היה דונם פה, דונם שם, ועוד מושבה ועוד יישוב, ואחרי זה וירשוה. כלומר, סדר הדברים היה הפוך מאשר בביאה הראשונה בימי יהושע בן נון, כי עם ישראל נמצא בגלות, שבור ורצוץ, קשה לו לרשת הארץ, לבוא עם צבא גדול. אז בהתחלה הוא מיישב את הארץ, ואז הוא זוכה גם כן לכבוש אותה. ואלה הדברים אשר דיבר השם אל ישראל ואל יהודה, אל שתי הממלכות שעתידות להתאחד, כי כה אמר השם, כל חרדה שמענו, פחד ואין שלום. מביא רש"י שני פירושים, וכן הרד"ק, וכן המצודות, יום הריגת בלשצר ומפלת בבל, ואז יהודים שחיים שם מרגישים רעדה, בכל אופן הם חוסים בכנפי אותו מלך, כמו יהודי איראן עכשיו, ושמע כל המהומות הגדולות, היהודים הוציאו את הודעת תמיכה באחמדינג'אד. אז ברור שהם לא, אבל אין ברירה. בקיצור, אז גם כאן, יום הריגת בלשצר ומפלת בבל זה חרדה, ופירוש אחר, יום מפלת גוג. וכן ברד"ק אומר, מדובר על אותה תקופה, וגם על מלחמת גוג ומגוג, בימות המשיח, וגם במצודות, מצודת דוד, תוכלו לראות. שאלו נא, אומר ירמיהו הנביא, וראו, אם יולד זכר, כלומר, יכול דבר כזה שאיש זכר יולד? לא, אישה יולדת. מדוע ראיתי כל גבר ידיו על חלציו? למה אנשים מחזיקים את הידיים על מותניהם, על חלציהם, בהרגשה כאילו שיש להם צירים, מרוב שהם מזועזעים, כאילו שיש להם חבלי לידה, חבלי אנשים, מרוב צרות, מרוב פחד? כל גבר ידיו על חלציו כילדה, ונהפכו כל פנים לירקון. כל פנים יהיו למראה ירוק, מראה של מחלה, של אדם עם הרבה צרות. הוי, אומר הנביא, כי גוי, הוי כי גדול היום ההוא, מאין כמוהו. זה יום מדהים, בייחוד היום של גוג ומגוג, שאנחנו מתקרבים אליו, יום הגאולה השלמה, ועת צרה אל יעקב וממנה יבשע. וכאן זה מפתיע אותנו, אתה מדבר על יום גדול, אתה בא לדבר על הישועה, למה אתה מזכיר שוב בפסוק הזה את הצרה? רק כדי לתאר תיאור כרונולוגי, מאיפה יצאנו ולאן באנו, על זה יבוא המאמר. ויסביר למה מוזכר כאן את צרה, כשמתחילים לדבר על הישועה. בהמשך הפסוקים, והיה ביום ההוא נאום השם צבאות, אשבור ולא, ולא של אובמה, ולא של האיחוד האירופאי, מעל צוואריך ומוסרותיך הנתק, ולא תצטרך להסביר למה אתה מיישב את ארץ ישראל כולה, ולא יעבדו בו, בעם ישראל ובארץ ישראל עוד זרים, ועבדו את השם אלוקיהם ודוד מלכם השרקים להם, ואתה אל תראה עבדי יעקב נום השם, תעלה בסולם. הפסוק הזה נאמר במדרש אצל יעקב, אבינו שראה מלכויות עולות ויורדות, הוא פחד לעלות, אמר גם לי תירידה, אמר לו השם, אל תראה עבדי יעקב נום השם, ואל תחת ישראל. וגם אם הוא לא עלה, אז ככתוב מבחינה היסטורית, היסטורית פילוסופית, היסטורסופית כזאת, שיעקב לא עלה, שזה ביטוי לדורות שעתן מזנות ולא עלו, בסופו של דבר עם ישראל יעלה ויכבוש את הארץ, כנינים הושיעך מרחוק ואת זרעך מארץ שבים, ושב יעקב ושקד ושנן ואין מחריד. ופסוק אחרון לפרשייה הזאת, פסוק י' א', כי איתך אני נאום השם נושיעך, כי אעשה חלה בכל הגויים, אותם גויים שלוחמים בנו, שאויבים אותנו, שמנסים להקטין אותנו ולפגוע בנו, אם זה האפיפיור או אמריקה או איחוד אירופאי או ערבים, אשר הפיצותיך שם, אחותך לא אעשה חלה. גם אם אני אעניש אותך, גם אם אני אעשר אותך, חלה, לא חלה, הכוונה גמר, השמדה חלילה לא אעשה, ויסרתיך על המשפט, אבל נקה לא נקה כך. כלומר, כיליון עד הסוף חלילה לך לא יהיה, אלא אתה תיוושע. כל זה הקדמה. עכשיו תסתכלו בדף שלפניכם, אם לא קשה לכם. הוא פותח, הרב ציודה, בדברים של אביו. הדברים של אביו הם באגרות הראייה, כמו שמצאים כאן למטה, חלק ב' אגרת תף קוף עין א'. באיזה זכות אנחנו משווים לארצנו? מכוח מה? האם כפליטים? האם כעם נרדף שלא מצא מנוח לכף רגלו, לא מצא מדרך לכף רגלו, ועבר את השואה? מי שזוכר את הנאום שניסה בקהיר לפני כמה שבועות, אז הוא אמר שם, דוקטור חוסיין אובמה אמר, באמת מגיע למדינה. למה? כי נרצחו להם 6 מיליונים. אומר הרב זצ"ל, לא את כל שעם סנוי בעולם הולך לבקש לו מקלט בטוח מרודפיו לבדו. כלומר, לא אמירה הזו שכמו הד קול, איזו אמירה רפה, בת קול מסכנה, כאילו אנחנו זקוקים לרחמים, איזה משהו פילנטרופי כזה, חסד, נדבה, שלומות העולם. כמה אני מצטער שלוקחים אותם ליד ושם, בייחוד את נגיד הפיפיור שהיה בעצמו חבר בפלוגות הוורמאכט קראו לזה, לוקחים אותם ליד ושם להראות להם מה שהם עשו לנו. צריכים לקחת לנו גבעת התחמושת, לראות להם את הישועה של ישראל, צריך להראות להם מבצע אנטבה בסרט, משהו כזה, לראות להם איך שהעם הזה עומד על רגליו, שלא יחשבו שזקוקים אנחנו, איך הביטוי שלו, לחמלה. לא את כל שעם סנוי בעולם הולך לבקש לו מקלט בטוח מרודפה ומחפש, ולא מצליח ליישב את עצמו בשום מקום, אז נחפש אולי את אוגנדה, אולי את בירוביג'אן, אולי את ארגנטינה, לא. לא זה מה שראוי להשיב לתנועה עולמית זאת, מאז ומעולם, מאז בריאת עולם, מאז שהקדוש ברוך הוא קבע הארץ הזאת לעם הזה, ראוי להשיב לתנועת עולמים זו תחייה, אלא שגוי קדוש, אומה קדושה, סגולת העמים, האוצר של כל המעלות שיש אצל כל העמים, גור, שאחרי זה הופך להיות אריה, והוא יהודה, הייתה יהודה לקודשו, נאור מהתרדמה הארוכה, תרדמת חורף של 2000 שנה, והנה הוא הולך ושב אל נחלתו, שזה למעשה שיבה אל עצמו, כי איפה הוא ימצא את עצמו, איפה הוא נותן נשמה לעם עליה, ורוח לא הולכים בה, חיפר אדמתו עמו, שב אל נחלתו, אל גאון יעקב, גם אם יעקב זה ביטוי לתולעת יעקב, אבל כאן כשהוא שב לארץ ישראל, אז גם יעקב נהיה כמו ישראל, אל גאון יעקב, אשר אהב, מי אהב? הקדוש ברוך הוא אהב, ישראל אהב לנצח, אהב סלע. ושם במקור בתקופין א' נקרא, וגם כמה שעות לפני זה, זה איגרת למזרחי, שהוא מבקש מהם להיות אמיצים, להיות חזקים, להגיד את העומר האלוקי כמו שצריך, מול התנועה הציונית שאז היה לה כל מיני אמירות מאוד מאוד חלשות, כמו שהציונות אין הדבר עם הדת. אומר הרב קוק באיגרת תקופין א' למזרחי, קונגרס ציוני של תרע"ן ג', זה טוב להזכיר את איך לא עזיר, אבל זה לפני 106 שנים, אז הוא אומר, אנחנו קוראים ואתם קוראים לזרוק את הנשמה בגוף החזק הזה, בגבייה, בלשון של אז המחוטבת הזאת, הציונות, כדי שתהיה ראויה באמת לשמה, כדי שתרכוש מיד ולדורות את אותו כוח מושך הגדול שכל כך רצה שהיא תמשוך אליה את שלמי אמוני ישראל, שזה הקים אחרי זה דגל ירושלים, הסתדרות מקבילה, כדי שהיא תמשוך את החרדים, כדי להציל אותם מהשואה, כדי לבנות כאן את הארץ, מה שלא עלה בידינו לצערנו. אתם צריכים לזרוק את הנשמה כדי שהציונות תמשוך את האומה כולה אליה, מגדולן עד קטנן, מכל המפלגות, הסדרות, הסיעות והפיזורים השונים, כדי שיתברר לכולם שהציונות יונקת ממקום אחד בלבד, והוא התנ"ך. ואז הוא אומר, לא הד קול וכו'. טוב, נמשיך במאמר של הרב צבי יהודה זצ"ל. אחרי פרשת השחיטות, זאת שנת תש"ו, שנה אחרי השנים התשות האלה שהתישו אותנו, השנים של מלחמת העולם השנייה, השואה האיומה, כל מיני, והרב צבי יהודה בארץ אותה תקופה, כל מיני העמתות והשמדות, מצוקי שאולותיהם ואיסורים שאין להם קצבה, אז חשבנו, נו, נגמרה המלחמה, נגמרה השואה, אולי כאן נמצא מנוח, באו אלינו הסחיטות והאיומים. ואז עוד האומה הערבית מקבלת את הביטוי שכעת נקרא אותו, אנשי האומה הערבית, האצילה והנדיבה, כנראה שאז עוד היה יותר קל לומר את זה, הדוגלת באמונת אחדות השם מתוך הספר האלוקי שלנו, אשר נקראנו בפיה על שמו עם הספר, אז הם רודפים אותנו בסחיטות, באיומים, באיסורים, כל התראות מתפריש פי והלאה ותרפת, ותרצב, תרצז, תרצח, ואנשים, ועכשיו לקראת מלחמת השחרור, בשיאה של, של ההתקוממות והמאבק על מה יהיה כאן בארץ, ואנשים של עמי התרבות, במרכאות אלה שמקדישים את הבייבל, הבריטים שהטביעו את הספינות של השרידים שברחו מאירופה, הגדולים שכאילו המושלים בכיפה, הרי אז הם הרגישו את עצמם שמאימפריה ששולטת מקצה העולם ועד קצהו, אחרי זה כשהם נפלו כאן, התחילו ליפול כמו גל של אגוזים בהרבה מקומות כמו בהודו וכו', ואז הם התבטאו בביטוי שלעולם לא תשקע השמש על האימפריה הבריטית. והכוונה הייתה לא רק שהם תמיד יהיו מושלים בכיפה כמו שהם חשבו, אלא שאם בחצי מהכדור יש שקיעת חמה, שקיעת שמש, אז באוסטרליה, בחצי השני, שזה גם מושבה שלהם, יש זריחת השמש. אז ככה הם לקחו את המשל הזה לתאר בגאוותם, איך שלהם לא יהיה שום דבר, לי זה לא יקרה. הממשיכים את טיפוח תרבויותיהם וידעליהם מתוך כתבי קודשנו והשפעתם, גם באמונה וידיעה וגם שלא באמונה וידיעה, נועצו יחדיו. אני לא יודע אם הפסקה אמונה וידיעה זה לגבי כתבי הקודש או לגבי מה שקוראים בהמשך, אם זה על אל מיני או בהמשך לסיפה. בכל אופן נועצו יחדיו אדום וישמעאל, נרשע את נאות אלוהים, רצחנו, נרצח. וגם נירש, רצחת וגם ירשת, רצחנו, נרצח וגם נירש את הארץ, קראו מאיתנו בהתחלה את עבר הירדן המזרחי, לפני שנים ארוכות לפני כן, ועכשיו רוצים למנוע כל אפשרות של הקמת ממלכה ישראלית, מדינת ישראל, מהירדן ומערבה. עכשיו, הרב ידבר על הרהורי עבירה שקשים מהעבירה בהשלכה למצב שלנו. הרי אם נשאל, מה יותר חמור? יותר חמור המוות והאיסורים שבאו לישראל, או הפחד והנורא והמבוכה הגדולה ושפלות הרוח והייאוש שהופיעו אחרי כן. אז בתשובה שטחית מיידית בשליפה מהמותן היינו אומרים שהחרב שננעצה בליבנו ששת המיליונים זה דבר שאין גרוע ממנו, שאין למעלה ממנו, בוודאי שאין מילים לתאר את האיסורים האלה שאין להם קצבה. אבל אומר הרב צבי יהודה זצ"ל, המשך ההשפעה של הרצח הנורא הזה, של הניסיון להשמדת עם, הוא לא פחות חמור ואולי ממוטט אותנו, מחליש אותנו יותר. משום שהמחשבות אחר כך והייאוש אחר כך זה מחלחל בכל הגוף. אז אם נקטע שליש מבני עמנו, אם אחרי זה שני השליש נשארים כבר לא מאמינים ביכולתם, כל כך כבר מיואשים ומרמים ידיים חלילה, וזה משהו בא למנוע, אז זה עוד יותר חמור מאשר השלב הראשון הפיזי. והמשל מעוררי עבירה מסביר את זה גם הרמב"ן באיגרת הקודש, שהוא כותב בחתנים שעוררי עבירה, אדם בכל כולו מתפשטים מעוררי עבירה, אבל עבירה, אז הוא פעל עבירה בידו, או אמר לשון רע בפיו. אבל בעוררי עבירה הם מקיפים את כל המציאות. אז כך הוא אומר, כאשר יש ייאוש, פחד, זה מחלחל בכל הגוף הלאומי הישראלי, וזה עוד יותר חמור, גרוע, כשזה נמשך הלאה אחרי המכה הפיזית, מאשר המכה הראשונה. זה כמו הטרור. נשאל, איך הטרור פוגע? האם בזה שהוא מפוצץ אוטובוס, מניח מטען, זה עיקר פעולתו? לא. עיקר פעולת הטרור זה הפחד שהוא יוצר, שאנשים יפחדו לצאת לרחובות, לנסוע באוטובוסים וכו', כי הטרוריסט פעם בשבוע עושה פיגוע, ואחרי זה הולך וצוחק בבית, והקורבנות שכאילו שבדרך חלילה, הם כבר מפחדים כל השבוע לצאת, בגלל שהוא הטיל פחד ברחובותינו, בבתינו, ביישובינו וכו'. אומר הרב, כמו שעוררי עבירה קשים מעבירה, כן קשה היא לגופו של כלל ישראל, אימת הפחדים וזעזועי דידולי נפשיים, יותר מחרבם של מסעי יסורים בעצמם. באמת נורא והיום הוא השבר באובדן החלקים הגדולים במניין ובבניין של גופנו, של עצמנו בבשרנו, אין מילים יותר, של מערכת חיותי ממשית, אבל עדיין אפשר להגיד זה כמות, כמות רוחנית, אבל אחר כך בא ההמשך שלו, התדמה הכללית, ההלם הפנימי, הימום פנימי, של התרשמות חודרת המקפת וכוללת את כולנו ביודעים ובלא יודעים, מתוך הזוועה של מה שעולה לנו, אבל יותר מזה מתוך ההמשך שלה בהתפשטות תוצאותיה על בזה היחס השפל של העולם המדברי, זה הפראים הערבים, והעולם התרבותי, או הכאילו תרבותי, זה האירופאים, הבריטים והאמריקאים היום, אל כללנו ואל פרטנו נשארים, שבאים לבנות כאן בארצנו את המדינה, את הממלכה, והם באים עם איומים מטורפים עלינו, כמו שפעם הסברנו בשיעור שנתנו כאן, מתוך שהם יודעים שזה או אנחנו או הם. תהפכו את הדף בבקשה, ממנה יבשע. אולי לפני כן בראש העמוד, ותופסת, הוא מביא דוגמה קודם, כמו בביצה, כשיש דם בחלק מהביצה, אז הביצה נאסרת, אומרת גם בחולין, שד תיכלה, תיכלה זה שחול, קלקול בכולה, ככה תופסת, אני קורא בראש עמוד, ההפחדה הזאת, הניסיון הזה להשתלט עלינו, להכתיב לנו, לאיים עלינו, לנתק אותנו מבית חיינו, מארצנו, מכל תחייתנו, תופסת שרידנו, אשר קרא השם לא רק לברוח, לא להיות פליטים, אלא לחיות ולהחיות, להיבנות ולבנות את בית ישראל, ליישב את מקום נחלתו, להקים את תורתו, להחזיר את שכנתו, כל אלה זה העתידות לנו כאן בארץ הזאת, ושזה חזרנו לכאן, והיא אותה הפחדה גויית, אותה ניסיון השתלטות של אומות העולם, הערבים והנוצרים, המוסלמים והנוצרים, באה למנוע בהלם הזה שמוצאים להכניס אותנו אליו, באה למנוע מאיתנו את זקיפות הקומה, את הביטחון העצמי, את האמונה בבורא עולם ומתוך כך בנו. וממנה יבשע. זו מילת המפתח. זה הכותרת. שאלנו, למה הפסוק אומר את צרה אל יעקב כשהוא כבר עבר לדבר על הגאולה? כי הצרה, תשמעו חברים יקרים, אם עד עכשיו דיברתי קצת דברים שאולי מחלישים, כי ציטטתי מכאן, כי תיארנו זוועות שעשו לנו, עכשיו באה התעודדות. ממנה יבשע, אין פירושו רק קודם הייתה צרה, ועכשיו נושעים. אלא כאשר הקדוש ברוך הוא, מסובב הסיבות, מביא עלינו קשיים, לחצים וצרות, הצרות עצמן יוצרות אחרי זה את המרחב. מן המיצר קראת יא, אמרנו בוקר בתפילת ראש חודש, ענני במרחב יא. מהמיצר עצמו אנחנו נחלצים, מוצאים את הכוחות איך להתרחב. כלומר, אילולא היה המיצר, לא היינו מתרחבים. אילולא היה לחץ, לא היינו חושפים את הכוחות האלוקים שבינינו, שבתוכנו. עשיית הדשמיה תמיד מצפה, תמיד רוצה לעזור. אבל כשהכל חלק, אנשים נרדמים. כשהכל חלק, מתנבנים כוחות. ואולי יותר מזה, וישמן ישרון ויבט, שמן תאבית הקסיטה, כפי שניבא משה רבנו בסוף החמישה חומשי תורה, על מה שעתיד להיות בארץ ישראל. אבל כשבאים לחצים של גלויות ואיסורים, ועוד יותר לחצים מגבי לחצים, נגמרה השואה וממשיכים לחוץ, זה יצמיח כוחות פילים. או שזה באמת יצמיח בקום המדינה, ומאז עד היום. וככל שלחצים גוברים, כאשר יענו אותו כן ירבה וכן יפרוץ, בגלל שינו אותו. ואם נדמה לאומות העולם, או להבדיל בין תמה לתאור, אם נדמה לאנשים שנחלשו בתוכנו שאין לנו כוח ואנחנו עומדים ניפול, נגיד להם נאמנה ונגיד להם חד משמעית שעד רבה כל הלחצים האלה, הצרה הזאת ממנה, מה זה ממנה? היא עצמה מולידה את הישועה. מבינים חברים יקרים? את צרה אל יעקב, אם ככה הצרה ממנה, לא אחריה, לא סדר כרונולוגי של דברים, אלא היא עצמה תצמיח את הישועה. נאמר היום, כאשר יותר ויותר יהודים רואים איך שאומות העולם לוחצים אותנו ומבזים אותנו, ואפילו נעל ככה בפרצוף הוא מצלם ככה שיראו כולם איך מדבר עם ראש ממשלת ישראל, חלק מכם אולי יהודים אני מכוון, אולי חלק לא, לא משנה. בכל אופן, הדברים האלה מעוררים כוחות בעם, ואם יש בעם ימין ושמאל, מתיישבים, כמו זה מתנחלים, שזה גם מילה יפה, וכאלה שהם בפנים הארץ, לאט לאט יתאגדו כולם, יש ביטוי לרב קוק, השתזרו, כלומר, שזורים זה בזה, כולם במאבק מול אומות העולם, ובחשיפת הכוח הישראלי, החיבור שלנו לארץ, האין ברירה, שלמעשה הוא יש ברירה אלוקי, אין ברירה בגלל הלחץ, אבל מתגלה יש ברירה אלוקי, שרק פה אנחנו נחיה, רק פה נגלה את טבענו אמיתי, ואת תורתנו ואמונתנו בקדוש ברוך הוא. בואו נקרא את הדברים בפנים, והשלמת העניין תהיה בדוגמה איך הרב קוק, שלא הייתה מדינה מאחוריו, ולא צבא, ולא ממשלה, ולא עוצמות שיש היום, איך הוא עמד מול אומות העולם כולם, בנושא של הכותל המערבי, שדרשו ממנו לחתום על ויתור על בעלותנו, הוא בתור אחד מהנציגים הדתיים הראשיים, רב ראשי האשכנזי, רק לוותר, המשיכו לבקר שם, אבל לוותר על זכות הבעלות, אפשר לחשוב מה היה מאחוריו, ולא היה שום דבר, באופן פיזי נגלה, והוא לא זז, ולא ויתר, למרות שאמרו לו שהוא מסכן חיים, ונראה את הדברים, ויצאו כבר כמה ספרים על אותה ועדה מלכותית, במחאות בריטית, ועל הלחצים, רק בימים אלו יצא ספר חדש, נראה את הדברים בפנים. ממנה יבשע, מתוך העומק של הצרה, מופיעה יפדות והרווחה, ולא בתור איזה, כאילו, איזה בפוקס כזה, במקרה כזה, ולא רק שהשם מרחם עלינו, בוודאי מרחם עלינו ומסייע לנו, אלא מין חוק שחקק, גזרה שגזר, שהצרה תעמיד אותנו על הרגליים, כמובן בסייעתא דשמיא. מתוך המעמקים הנפשיים, שכל כך מבולבלים, שלא יודעים איזה דרך ישכון באור, ומי ינהיג אותנו, מי יוביל אותנו, המדוכדכים בערבוביותם ומדדים ברפיונם, הנה ההפתעה הגדולה, השמחה עצומה, מהדיות התחתונה, מבירה המקטה, עולים ליגר הרמה, מופיע דבר השם הקרוב אלינו, כמובן שנקרא אליו, שנתפלל אליו. הנה המאמר הזה נכתב בתשנ"ו, ושנתיים אחרי זה קמה המדינה. מתוך הסתרת המסתרים של תשפוך את החימה ששופכים עלינו האויבים, המלהטת מסביב, כולל כבשני גזים, ידו החזקה היא נטויה עלינו ופונה אלינו להפליא בפלא עצום את תקומתנו ולהגדיל אורנו ולעודדנו שנתעודד במחסה עוזו של מלך העולם. וגם אם אנחנו חלשים ומבחינה מעשית עוד לא ברור לנו איך נצא מזה, אז קודם כל נבסס, וזה אני אומר לי, לכם ולמי שצופה בנו, קודם כל נבסס את האמת הפנימית, את התודעה שלנו, כוח מעשיו יגיד לעמו, קודם כל שהעם ידע, שאנחנו נדע את האמת, ואז ככל שנהיה ברורים, חדים ולא מגמגמים לעצמנו ולאחרים, גם הכוח הפיזי יימצא, גם הדרכים המעשיות תימצאנה. גם אם תעזל ידינו באפס עצור ועזוב, שאין מי שמנהיג, למילוא כל התפקידים החיוניים המותאמים עליהם בית כזאת, בדיוק שכלולם ייראה, אתה, מה שנאמר בסוף החומש, כי אני הוא, זה נאמר גם באותה שירה מופלאה שלא תאזינו, השוכן איתנו. מצד אחד הוא לא זז מארץ ישראל, שם הופעת שכנתו המלאה, ומצד שני לא נטש אותנו והלך איתנו בהופעת שכנה מצומצמת גם בגלות, אשר בתוך הגולה ושלא זז מכל מקדשו, המחפר אדמתו ועמו, מעורר את גבורתו של עם ישראל, וכמובן הגבורה האלוקית שנוססה בנו, והולך לשועת אלינו. ואם מקצר כוחנו, ונגיד, וואי, איך אפשר לצאת מזה? ואנחנו לא רואים פוליטית מי יוציא אותנו מזה. ויש לחצים כלכליים מאמריקה ואיחוד אירופאי וכולי, יקצר כוחנו, אבל אם נדע בוודאות שיש בעל בית לעולם, מלך עולם, ולא נסוג ממנו, אז נוכל גם לעמוד. אם יקצר כוחנו להחזקת עמדתנו, ועוד יותר מזה, לעלות מעלה, מעלה, ביצור, המשך עלייתנו, כי אנחנו אומרים, תפיסתנו המעשית דלונו, חלשה, לא נסוג ממך, זה שלב א', תחיינו ובשמך נקרא, לא נסוג, לא נעזוב שום עמדה מהעמדות שאנחנו מחזיקים, ושום יישוב, ושום מאחז, כך כותב הגר"א בכל התור, אסור לסגת בעת הגולה משום עמדה שמחזיקים בה, והשם יחיה אותנו, נקרא בשמו ונצעד מעלה-מעלה. ואז הוא מביא 5 נקודות, מה עלינו לדעת? מה קודם כל התודעה צריכה להיות מלאה ממנו, ואחר כך גם כן הצדים המעשיים, בעזרת השם במהרה, יימצאו. בדעתנו א', אני ממספר את זה, כי עם השם אנו, ב', מארצו יצאנו, כלומר זה לא מאיזה ארץ זרה, אלא מארצו יצאנו, ג', ואליה אנו שווים עכשיו בימים אלה, כלומר זה המהלך ההיסטורי, עם השם, גלינו מארצנו בהנחיה האלוקית שהוציאה אותנו מכאן, אבל אליה אנו שווים וגם כן בנחית בחסדך המזוגלת, ואיתה ורק איתה ועם כל כולה ובריבונותנו אנו חיים וקיימים, וכל זה כאשר דברו חופף עלינו. יותר ויותר אנחנו מקיימים את דברו, הן ביחס מצוות יישוב הארץ, הן ביחס לכל תרי"ג המצוות, קלה כבחמורה, לאט לאט, יותר ויותר. וכמו שאמר קודם, זה הפחות נעים לקרוא, על הרהורה של העבירה, שהוא יכול להיות יותר גדול מהעבירה, ככה גם, מה שמופיע הרבה בורות התשובה של האבא, של הרב זצל, כך גם הרהורה של התשובה הוא היסוד, הוא הבסיס, הוא המבטיח את עלייה לדרך הנכונה שחזרה בתשובה. קודם כל, תתחרט, קודם כל תהיה מודע, קודם כל תקבל עליך, אחר כך בעזרת השם גם כן יימצאו דרכים מעשיות, גם אם בשלב הראשון קשה לך ללכת לפייס את החבר, וקשה לך לדקדק בכל מה שצריך לדקדק, אז קודם כל תקבע בלבך את הרצון, את השאיפה, את החרטה, את העלייה, ואז תימצא גם כן הדרך המעשית. הרהורה של התשובה הוא עיקרה ויסודה, וממנו באמיתתו, כשהיא אמיתית ולא מלאכותית, תוצאות חיים יבואו, תוצאות חיים ומעשה לכל ענייני וצדיה, וכך גם ההרהור והדעת של מה תפקידנו כאן בארץ, מה שליחותנו בארץ ישראל, ומה המשמעות של העת הגדולה הזאת, אמונת איתנו, הראייה הברורה של העת הזאת. והדעת הפנימית הזאת היא הקובעת מבטיחה שנגיע לתעצומות ממשיות. את אמונת איתנו וחוסן ישועתנו. ואז אם יאמר אדם, ואמרו את זה אז, ואומרים את זה עכשיו, שיש לנו חוסר שליטה, ויש מעצמה בעולם, וכמה מעצמות, וכברתת, וכל מיני ביטויים כאלה, אומר הרב, הרב ציודה, והכל כהמשך לתורתו של מרן הרב זצל, את מיעוט השגתנו ושליטתנו, הישירה והתקינה במערכת הגורמים החיצוניים, שהרי לא התקשורת בידינו, ולא מערכת המשפט, ובפוליטיקה העסק צולע, אז את מיעוט השגתנו ושליטתנו, במערכת הגורמים החיצוניים, שהם עוטפים, מלווים, עופפים את סידור תחייתנו ושבתנו, ימלא וישלים שלטון אורחינו האדיר נשגב, שכאן, בחדר הזה, ובמכון מאיר, ובכל הישיבות, כל הישיבות כולם, הוודאי הישיבות שולחות בדרכו של הרב זצל, הרוח תהיה אדירה, הדעת תהיה ברורה, ומתוך כך זה לא ייגמר ולא ייפסק רק בבירורים רוחניים, אלא ילך ויגלה כוחו של ישראל לוקב ועוז ברכתו המעשית של אותו גור אריה יהודה שפתח בו את המאמר בשם אביו, כאריה שמסביבו יש הרבה במות יער שרוצות לטרוף אותו, כשהוא שהוא אריה ייסוגו אחו. ומתוכו, מתוך הדעת שתתברר, יעלה ויגיע יהודה א' לקודשו, אבל ב' גם כן ישראל לממשלותיו. כלומר לא ירחק היום, ומתוך שהדעת תהיה ברורה, ככל שנבין את שליחותנו כאן בארץ ואת ערכנו ואת השעה הגדולה הזאת, אז נגיע גם לישראל לממשלותיו ונגלה את הממשלה האלוקית כאן בארץ. ואם זה לא מספיק ברור, אז הוא עוד יותר מחדד את הדברים, אומר, אם רפואת הנפש המוכחת ועולה מתוך ממק הווייתנו, כלומר במקביל ויחד עם שימת הלב וכיוון הדעת והעין אל רפואת הנפש, לא במובן של חולי נפשות שמתאשפזים, כן? למרות שלה גם זה קורה לפעמים, אבל מתוך צרות. אבל הוא מתכוון לרפואת הנפש של התודעה הבהירה, של זקיפות קומה בדעת, קודם כל, יבוא גם כן זקיפות קומה מעשית, ולא ניכנע, ולא נתקפל, לא לפני שליט אמריקאי והאירופאים, וודאי לא הרשעים שמסביבנו כאן בארץ ישראל הערבים. תתכונן ותיבצר לנו רפואת הגוף וכל שכלול ממשיותה. בסדר חברים, עם רפואת הנפש תבוא גם רפואת הגוף, שזה המדינה, והצבא וההתיישבות, ומתוך הגבורה הפנימית שהיא כן בידינו, וזה אף אחד לא יוכל לקחת מאיתנו. אני זוכר שנתן שרנסקי בספרו לא יראה רע, הוא אומר כמה שיש מעצמה שלמה נגדי, והקגב שולט, וזורקים אותי לצינוק, דבר אחד לא ייקחו ממני, את הגבורה הפנימית. יכול להיות שמשה שמלה אחרת, את העוצמה הפנימית, את האמונה הפנימית. אני מדבר על איזו עמידה פנימית ביני לבין עצמי, שכל הסוכני החרש האלה וכל הרשעים האלה לא הצליחו את זה לגזול ממני, מה שלא יעשו לי. מתוך הגבורה הפנימית שבידינו, ברשותנו, נדביר גם ונשלוט ונגיע גם לצעדים המעשיים של עוצמה לאומית והתיישבותית וצבאית, ולא נראה מאיש. נדביר את אשר לא בידינו ברשותנו, ודאי וודאי כשיש לנו כבר את המדינה והצבא והממשלה וההתיישבות וחלקים מהארץ, הרבה חלקים בידינו, ודאי שכבר אפשר להגיע לשלב ב' הזה של מתוך כל מה שכבר בנינו ב-61 שנות המדינה וב-100 ומשהו שנות שיבת ציון האלה, כבר יש ביכולתנו ודאי לזקוף קומה ולומר את האמת ולדבוק בארצנו ולנצח, לקוממות הריסותנו, כמה לקומם לבנות עשותנו, ולקומם את חיינו בחבל סגולתנו, בנועם השם ורעם תפארתו. שמעתי פעם מהרב משה לוינגר, אבי היישוב עדי בחברון, ויש רואים בכל ישע, שהמילה רעם שמופיעה אצל הרב זצל כאן, אצל הרב ציודה וכמה קומות אצל הרב זצל, היא באה לומר שכאשר אתה שומע מין תזמורת כזאת, קונצרט, ופתאום אתה שומע מצילתיים. עד עכשיו הכל היה כינור נעים, עם נבל, והיה חלילין, ומשהו פסנתר נעים עדין, פתאום מצלתיים, כשזה בא במינון נכון, אז גם הרעם מוסיף לנועם. כלומר, לפעמים הנועם זקוק גם כן למשהו אש חוצבת להבות. אם זה היה כל הזמן רעמים וברקים, כולם היו בורחים מעולם הקונצרטים. אבל אם בתוך הנועם הכללי של השירה ומשהו הלירי והפיוטי והנעים, יש גם כן מצלתיים וטוף, אז זה משתלב ביופי של המוזיקה. הוא אמר את זה ביחס למלאכי הגולה, גם את הרעם צריך לפעמים להשתמש בו, שרעם זה כשיש מלחמות, ודברים כאלה שעשינו במהלך ה-60 משהו שנים האחרונות. לפני שאני אסיים בפסקה האחרונה, שהיא הדוגמה שהוא מביא לכל מה שאומר כאן ברמת העיקרון, אני אצטט דברים שבשמחה רז, בספרו מהלכים כבני אדם, מביא דברים מופלאים, שכאן הרב צידה מקצר בהם. בשנת תפרש צדיק, זה לפני 68 שנה, הגיע לארץ בעקבות מאורעות תרפ"ט, ובמקום שמאורעות תרפ"ט יובילו לכך שיחסלו את כל ההתקוממות הערבית, אז כמו שקורה לפעמים, הטרור מנצח, והרצח שלהם, בייחוד שהיה להם את הממשלה הבריטית, שדי הייתה מבסוטית ומרוצה, להביא ועדה מלכותית בריטית לראות איך פותרים את הבעיות. לא איך מענישים את חאג' אמין אל-חוסייני המופתי ואת כל אלה שהפורעים שבעקבותיו, אלא אחרי כל העשרות היהודים שנרצחו בחברון, במוצא, בצפת וכו', אז הולכים לראות איך פותרים את הבעיה. ולערבים הייתה דרישה חד משמעית, שהדבר האחרון שנשאר עוד ליהודים בישראל, בארץ, שזה הזכות על הכותל המערבי, הבעלות על הכותל המערבי, שהדבר הזה, הר הבית בכלל לא היה מה לדבר, זה היה בידי אותם פורעים, אבל שבכותל המערבי המוסלמים יסכימו שתחת חסותם ייתנו לנו לבקר שם. ובינתיים הם כמובן תקפו את כל מי שבא לכותל, והרסו מחיצות ששמו בין גברים לנשים, והבריטים שיתפו איתם פעולה, וכיסות וספסלים נאסר לשים, והיה ביזיון נורא והיום. והגיעה אותה ועדה כדי באמת לחזק את המגמה הזאת של הערבים, שהיהודים יחתמו על ויתור על כל זכות שהיא בכותל, ואז הערבים ירשו לנו, חלילה, כן, לחזור על דברים כאלה, רק שנדע מה היה, ירשו לנו לבקר שם בתנאים מגבילים. והוועדה הייתה מורכבת מחברים משוודיה, מהולנד, מכל מיני מקומות, כפי שמתואר כאן בספר הנפלא הזה, מלאכים כבני אדם, ואמרתי שגם ממנו יצא עוד ספר הזה בישיבת הר המור, וגם דוקטור שרבית מקריית ארבע הוציאה על זה הרבה דוקטורט שלו וכו'. והערבים שלחו מכתב לרב קוק. אני חייב לקרוא לכם כמה שעות מהמכתב הזה. הם מספרים לו, איזה אחד, מוחמד אל-חטיב, ימח שמו, מה הם החליטו באספה הגדולה שהתקמה בירושלים. הם החליטו שהמקום הזה, כשהם קוראים לו בשם המוסלמי שלהם, לא נחזור, הוא מקום מוסלמי, ואין לערער על בעלותם של המוסלמים במקום הזה. והזכות שניתנת ליהודים לגשת את המקום הזה בתור ביקור גרידה, בלי טקס, בלי להעמיד חפצים, בלי להרים את הכל, בלי לתקוע בשופר, זה חסד. זה חסד ולא זכות. תדעו לכם אם אתם מגיעים לשם, אתם יודעים, זה חסד. לכן אנחנו מתנגדים לכל דבר שהוא חורג מהחסד הזה, ואם אתם תמשיכו לחרוג מהחסד הזה, אנחנו נבטל גם את החסד הזה, וודאי וודאי שצריכה לצאת הכרזה לשם השלום וביטחון, שאין לכם שום זכויות במקום הזה. טוב, זה מכתב שמקבל הרב זצ"ל, והרב עונה על זה כמובן, ואומר בכלל לא היה ראוי להתייחס, אבל בגלל שזה התפרסם בעולם על ידי סוכנות רויטר, אז אני מוצא את עצמי מחויב להשיב את כבודה של האמת המחוללת על ידי השקפה הזאת, ובעריכות הוא מסביר איך שהכותל הוא שלנו ושלנו בלבד. ואז למרבה ההפתעה, אולי לא מרבה ההפתעה, מגיעות משלחות מעם ישראל, משלחות מהמדינה שבדרך, מהסוכנות היהודית וועד הלאומי הזמני, ומהאוניברסיטה העברית, דוקטור מגנס, שהיה איש ברית שלום, קראו לזה, כמו שלום עכשיו של ימינו וישבו שעה הזה, ולחצו על הרב שיחתום על ויתור על זכותנו על הכותל. ואמרו לו, בזה תלוי פיקוח נפש של המון המון יהודים, כי אם רק תחתום, אז אפשר לשאול לרווחה, חבר'ה, אז יבוא השלום, ישרו השקט בארצנו, הערבים לא יבקשו שום דבר נוסף, זה הדבר היחידי שהם רוצים. ואם לא תחתום, ואתה רב, אתה כהן, אתה צריך לדעת את הערך של כל נפש מישראל, אתה מסכן חיים. והרב ענה, חלילה לנו, אין לנו שום רשות לכך, עם ישראל לא ייפה את כוחנו לוותר בשמו על הכותל המערבי, בעלותנו על הכותל היא בעלות אלוקית, ובזכותנו בין להתפלל לפני הכותל. אחרי זה הוא מספר, הייתה אצלי משלחת מהוועד הלאומי, ביקשה שהסכים לחתום על הסכים שבו מכיר הצעדי בבעלות הערבים, ותזכרו שאז אין לנו מה שיש לנו היום, בבעלות הערבים על הכותל המערבי, אמרתי להם, אני אחתום בחתימה שלי, איך אני יכול לוותר על מתנת הקדוש ברוך הוא? בשבת למדנו את הפסוק, והארץ לא תמחל לצמיתות, כי לי הארץ, זה לא שלכם. חד משמעי, והרמב"ן מסביר, מדבר על מסירת ארץ ישראל לידי גויים, לא רק הכותל, לא רק הר הבית, כל רגע ורגע מאדמת הארץ, כל מאחז, הארץ לא תמחל לצמיתות, כי לי הארץ, כי אתם גרים מתושבים, כי גרים מתושבים אתם ממדי, נפשות ישראל, אתם יכולים למכור? ודאי שלא, מביא הרמב"ן. אז גם רגבי אדמת הארץ, אתם לא יכולים למכור, לא זה שלכם, לא זה שלכם. והוא אומר ליושב ראש של הוועדה, אתם יכולים להחליט, אני לא יכול להחליט, ואתם לא, אתם הבעלים על הכותל, ממי קיבלתם רשות לקבוע את הבעלות על הכותל? כל העולם הוא של הקדוש ברוך הוא, בורא העולם, והקדוש ברוך הוא מסר לעם ישראל את הבעלות, זה ציטוט מילה מילה, על כל ארץ ישראל, וממילה גם על הר הבית, ועל הכותל המערבי, ושום כוח בעולם, לא חבר הלאומים, ולא הוועדה הזאת, יכולים להפקיע את זכותנו האלוקית הזאת. תראו לכם, אומר את זה היום בבית הלבן, נציג ישראלי רשמי ל... עונה לו יושב ראש הוועדה, ככה נשמע את התשובה של האיש שיושב שם בבית הלבן, אומר, אבל כבוד הרב, זה צ'יף רבי, עברו כבר 2,000 שנה מאז, הדברים כבר התחלפו, השתנו, ואתם בכלל, אתם עזבתם את ארץ ישראל, כבר נגמר הקשר שלכם. עונה לו הרב קוק, בהלכה היהודית יש דין של ייאוש בעלים, גם מקרקע, אבל כשמישהו בא וגזל קרקע של מישהו, והנגזל לא ויתר ואמר, זה שלי, כל החיבור של המסל הצור לא פסק אני שוב מעולם, וכל התפילות והכיסופים והגגועים, אין הבעלות של הנגזל פוקעת לעולם, וזה שלנו לעולמי עולמים. טוב, רצו אותם ציונים להגיד, טוב, אז אנחנו נוציא כרוז ואתה תוציא כרוז, אנחנו ניתן החלטה. אמר לו, החלטה אחת בלבד, הכותל שייך לכל עם ישראל, הדברים שאני חותם זה יהיה בשם כולם, גם בשם המועצת המדינה הזמנית או הוועד הלאומי. זה מוזיקה, כמו שקודם הזכרתי מוזיקה, שגם אוזן שהיא לא דתית, היא יודעת להבין אותה, המוזיקה של הכותל המערבי ושל בעלותנו למקום הזה, לכן הכרוז צריך להיות כרוז אחד. ואז אמרו, טוב, אתה יודע מה, בינתיים, עד שהוועדה תחליט, אז אנחנו נסכים להפסיק את הביקורים. זה כמו בימינו שגידו, הקפאת ההתיישבות באופן זמני. ואז, שוב, אין שום כוח לרב, כוח פיזי אין בידו, והוא אומר, מפרסם בכתב תגובה, ואומר, אינני מסכים להפסקת הביקורים ליד הכותל אפילו לזמן. הבלטת קדושת הכותל שוכחה על ידי הביקורים, אי אפשר שנפסקת. הפסקת הביקורים אפילו לזמן יכולה להפך בידי מתנגדנו, זה כל כך נכון מחה מעשית, להוכחה בדויה להטעות שכאילו יש איזה רפיון מצדנו ביחס לקדושת הכותל. אם אתה אומר, טוב, נוותר על זה, נוותר על זה. זמנית וכולי, משמע שאתה לא ממש מרגיש בעלים על המקום. וזה נגד המציאות האמיתית שאותה חיבת הקודש הנצחית, מורשת קדומים, נשריד בית מקדשנו, תפרטנו, חקוקה לנצח, כחותם על ליבנו. ואחרי זה במכתב לרב עוזיאל הוא כותב, שהוא מאוד היה נהנה מדבריו, הוא אומר לו, בעניין הכותל, בעזרת השם, לא תהיה שום קשרה. טוב, וכן הלאה, עוד דברים, כדאי לראות את זה בספר אנחנו כבני אדם, ובספר החדש יצא, שאני לא זוכר את שמו, יצא בימים אלה על הדיונים שהיו אז אותה תקופה. אז נסיים את הלימוד שלנו בדברי הרב צודה על אותם ימים, שמהם הוא מסיק את המסקנה, איך תמיד צריך להתמודד בינינו לבין עצמנו ובאוזני העולם כולו, והשאלות הזמניות המתחלפות, מתחלף לו מושל כזה ואובמה כזה, ודבר השם לעולם עומד. לעולם השם דברך ניצב בשמיים. בימים הללו, בדידי, אתה שומע? ברוך הבא. נכנסת באמצע, לא אמרתך, ברוך הבא. מה אתה אומר? השומע ינעם.
לשומע ינעם.
ויוסיף לקח. בימים הללו המקודשים בנורותיהם, הימים הללו שבין שואה לבין מה שעתיד להיות קום המדינה, ימים מקודשים בנורה שבהם, בדברים הגדולים שמתרחשים בהם, זכור יזכרו גם אנשי הוועד הלאומי, אני במות סמכה למי שאולי איבד אותי, אנשי הוועד הלאומי מאותו הערב, וגם הדוקטור מגנס מאותו לפני הצהריים, והרב צודה זוכר בדיוק את השעות, וזוכר את המקום, זה היה כאן, איפה שהשיעור שלנו ניתן עכשיו, בקריית משה, באיזשהו מקום נופש ומנוחה, שהרב יצא לה בימי חודש אב ואלול, אז בימי אלול תפרש צדיק, לפני כמה שנים חבר'ה? נכון, תרצה, לפני כמה שנים זה? 68 שנה, 69 שנה, סליחה, בקריית משה, שכעת אנחנו מדברים בירושלים, בירתנו הקדושה, את תוקף עמדתו, הוראתו והדרכתו של אביהם של ישראל בדורות האחרונים.
מורה...
כמה?
75.
כן, נכון, אתה צדק, צדקת ממני. לא 75, לא 79. נכון?
69, עבוד ש... 75.
תפריש צדיק, אמרתי.
תפריש צדיק. זה 690, לא עד 10.
לא, לא, זה 79, הרי... תוותר לי, בסדר? הפעם תוותר לי. פעם הבאה נוותר לך. בכל אופן... בעניין הכותל, מה רבו, מה כבדו, ומה נוראו נגיסות הסחיטות והאיומים שעמדו אז על פרקיהם, עם כל מיני מוקשים ומטענים ופגיעות, אבנים זה הכסף קטן, שעמדו אז על פרקיהם בכל מרירות לחצה מתוך אותם שני הצדדים שפתחנו בהם במאמר, הבריטים הנאורים במרכאות והערבים הפראים, יחד הם פועלים, המסביבים אותנו בכחש של ועדות כאלה ואחרות, ובמעילה ובגידה בשליחות המנדטורית שלהם, כפי שקיבלו בהצהרת בלפור ובהחלטת האומות בסן רמו, מסביבים אותנו בכחש ומוקשי רצח לשם הסכם ויתור, כאילו רק על זה, חבר'ה, רק על זה תוותרו ואחרי זה יהיה בסדר, ואנחנו יודעים שזה הכל עוד לסגת ועוד לסגת, כבר הדבר אחד הוא חמור, אבל המגמה שלהם, לשם הסכם ויתור על כותל בית חיינו, על קיר מגיננו, בתיאום מאוד יפה, קיר המגן, לבית המקדש עתיד להיבנות של גוי, עם ישראל ואלוהיו, ולא הוסכם. ולא הסכימה לכך האומה הישראלית בתוקף העמדה הזאת, והרי לא נשאלה האומה הישראלית, לא היה משאל עם, אבל הרב זצ"ל הוא הנציג האותנטי, הוא ליבם של ישראל, לב בית דין, הוא מבטא את הרצון האמיתי של ישראל באותו דור, וודאי וודאי שישראל לדורותיו, של התורה ושל רצון הקדוש ברוך הוא, בתוקף העמדה הזאת. והצור, כשהצור זה גם הרב, זה צל, והצור זה גם הקיר, הכותל, לא נעתק ממקומו, וסלע הנצח לא הוזז מאיתנו. נכבדי עם, פה זה עובר לכוחותינו, חרדו ורעדו, ממש פחדו, דנו וטענו לשלומו של היישוב כולו בארץ, פיקוח נפש, תוותר על ארץ ישראל, או תוותר על הר הבית, או תוותר על הכותל, מטעמי פיקוח נפש, ומהי האמת, אנחנו יודעים, שדווקא אז יש פיקוח נפש כאשר מבטרים. ומהו הפיקוח נפש האמיתי של האומה? שתקום ותחיה ותחיה את עצמה ואת העולם כולו כאשר תתחבר לארצה על פי ההבטחה האלוקית, הברית האלוקית, התוכנית האלוקית. אמרו לו, הרבה הרבה נפשות מישראל בסכנה בגללך. וזה באמת אחריות חברים יקרים. ואין מאחוריו איזה מועצה להתייעץ איתה, איזה מרכז להתייעץ איתו. והכהן הגדול, הלוחם במסירות נפש גם להצלת נפש יחידית מישראל, וכאן הוא רומז לרצח ארלוזורוב, להצלתו את סטבסקי, הוא עלה, הייתה עלילה עליו שהוא הרג את ארלוזורוב, והרב זצ"ל יצא במלחמה גדולה עד שבאמת הוא שוחרר לגמרי. אז כשצריך הוא, לא כשצריך, תמיד צריך, אבל כשזה באמת פיקוח נפש, אז אנחנו רואים מה הוא עושה, וכאן הפיקוח נפש הוא הפוך. בירר, ביטוי מאוד יפה, כמפקד עליון, שמקבל אחריות, ולא מהסס, ולא מפחד, ולא חושש, את דעתו המכרעת בהחלטיות האחראית, וכאן בואו ככה לקראת הסוף, נראה טוב טוב את הסוף, כי זה הכי הכי השלכה לימינו, מאז ועד היום. לא ברפיון רוח ותרני, ביחס למקום קודשנו, נרוויח משהו. נשיג ביטחון שלמנו משמרת חיינו. לא מתוך כך יבושו ויסוגו שונאינו, אלא יקרה ההפך. אין בידינו, כי זה לא שלנו, זה בבעלות אלוקית. זה רק פיקדון לנו לפתח, ליישב, לחזק, לחבר את ישראל ארצו, למען קידוש שמו. אין בידינו לסגת ולזוז מעמדת בעלותנו האלוקית, על ושל מקומנו זה. אז מה כן? אז מה כן התוכנית הפוליטית, הריאל פוליטית שלך? אז איך אתה מתמודד כן עם שאלות השעה מתוך חיבור לנצח? איך הוא ממנו אסטרטגיה וטקטיקה? אם אתה מחובר לאסטרטגיה, תהיה לך תשובה טקטית. מחובר לעקרונות, יהיה לך תשובה בשאלות המשתנות. מחובר לנצח, תדע מה לעשות גם בחיי השעה. ואך בהחזקת ביצרוננו בו, שבו זה בהר הבית, בכותל, בו זה בארץ ישראל, וממנו, מתוך אותה אחיזה וחיבור, יסוד המשך קיומנו ועוז עלייתנו. גם להחזיק מעמד, אבל יותר מזה, ביצור ועוז עלייתנו. כלומר, כל החלשה בנצח, בדברי אלוקים חיים, במצוות התורה של בו הורשו את הארץ, כל החלשה כזאת רק תחליש את כל מציאותנו, את כל חיינו. וכל חיזוק כזה וכל עמידה על שלנו, רק תיתן לנו עוצמה, ברכה, הצלחה, בסוף גם בעיני הגויים שידעו להעריך את מי שעומדים על שלהם, והם יודעים לא פחות מאיתנו למי באמת שייך את הארץ הזאת. אך מתוך כוח הנצח, השמור והרוך גנוז ומוכן לנו בו, איפה? בכל רגב ורגב מאדמת ישראל, בנחת חיי עולם, ומתי כוח הנצח הזה מופיע כאשר חוזר עם עולם לנחול את ארץ עולמים זאת? אז נחזור שוב לתחילת השורה ובזה נסיים את הלימוד היום. אך מתוך כוח הנצח השמור וברוך גנוז ומוכן לנו בו בנחלת חיי עולם, קבועה לנו הכרעה והתשובה בשאלת חיי שעתנו. כלומר, חיי השעה הם לא העיקר, הם לא היסוד, הם חשובים, אבל הם מחוברים לחיי עולם, לחיי נצח, וככל שתדבק יותר בחיי הנצח, באמת הנצחית של ישראל, שהיא כמו שקראנו השבת בהפטרה, כי לא יטוש השם עמו ונחלתו לא יעזוב, כי יועיל, כלומר לא את העם ולא את הנחל לא יעזוב, כי יועיל השם לעשות אתכם לעם, אז תבוא הברכה וההצלחה והישועה השלמה לגוי ולאוהב, ונזכה עד לבניין בית המקדש במהרה בימינו. יישר כוח. תודה רבה.